ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורה גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שבערך באמצע העמוד אפשר לספור 19 שורות מסוף העמוד, ואנחנו פונים למשנה. אבל לפני כן אנחנו שמים לב שבשוליים ממול יש כותרת נושא, וכתבנו באיזה דברים או חומרים מכסים את הדם. המשנה: במה מכסים ובמה אין מכסים. מכסים בזבל הדק ובחול הדק, בסיד ובחרסית. חרסית זה שחיקת חרסים, ובלבנה ובמגופה שקוטשן. המגופה זה מה ששמים על פי חביות, כדי לסתום את החביות נעשה בדרך כלל מיטית, אבל כדי שיהיה קשר לכיסוי הדם צריך לכתוש, לטחון אותם שיהיו דק דק. אבל אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס ולא בלבנה או במגופה שלא קודשן, ולא יכפה עליו את הכלי. אדם יכול לחשוב אולי כתוב וכיסה את דמו, אז אתה מכסה אותו על ידי כך שאתה כופה עליו כלי. לא, זה לא מספיק. הפסוק מדבר על וכיסה באפר. כלל אמר רבי שמעון גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, ושאינו מגדל צמחים אין מכסים בו. אנחנו נמשיך כעת בגמרא, אבל לא לפני שנציין שאתם רואים מספרים רומאים 1 ועוד כמה שורות 2. בשוליים אתם רואים שכתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שני לשונות בדברי רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, היכי דמי חול הדק או הגס. הגמרא: היכי דמי חול הדק. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל שאין היוצר צריך לקודשו. יוצר, מי שיוצר חרסים, כלים, הוא משתמש כחומר גלם, חול. אז אם החול הוא במצב כזה שהוא מוכן לשימוש, הוא לא צריך לטחון אותו יותר, לקדשו אותו, זה החול הדק שמתאים לכיסוי הדם שמופיע במשנתנו. ואיכא דמתני לה הסיפה. בהמשך המשנה, זאת אומרת זה לשון אחר, ואנחנו נראה התייחסות שוב פעם של רבא בר בר חנה, אבל התייחסות על הסיפה, מה כתוב שם. אבל אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס, היחידה מחול הגס. אמר רבא בר בר חנה רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקדשו. מהי בינהו, מה מהווה נפקא מינה בין שני הלשונות שקראנו עכשיו? איכא בינהו דצריך ולא צריך, דמפרך הפוכי. חול שבמצב ביניים כזה, צריך ולא צריך, ואם כבר הוא מתפורר ביד. הרש"י מסביר, איכא בינהו דצריך ולא צריך, ללישנא קמא דאמר, אין צריך קרי חול הדק ומותר, מותר להשתמש בו לכיסוי אדם. היי נמי, המצב הזה בכלל הוא מוגדר כאין צריך הוא, ותורת חול הדק עליו הוא מותר. וללישנא בתרא דקרי חול הגס ואסור כל שצריך לקודשו, היי נמי בכלל צריך לקודשו הוא, וחול הגס שמו ואסור. אז אם יש מצב כזה שהוא צריך ולא צריך, והוא מתפורר ביד, לפי הלשון הראשון אפשר להשתמש בו, לפי הלשון השני אסור להשתמש בו. אז מצאנו נפקא מינה בין שתי הלשונות האלו שבגמרא. תנו רבנן, אנחנו נדרוש את הפסוק ומה יש ללמוד ממה שכתוב וכיסהו באפר. תנו רבנן וכיסהו, יכול יחסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי, תמוד לומר באפר, ואין לי אלא אפר, שרק חומר הזה קשר לכיסוי אדם. מניין רבות זבל הדק וכל הדק ושחיקת אבנים ושחיקת חרסית ונעורת פשטן דקה, שמנהלים את הפשטן יוצא ממנו פסולת, זה הכוונה לנעורת פשטן דקה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב' ונסורת של חרשים דקה, זה נסורת שמנסרים עצים, האבק הזה שבעצם הוא הנסורת מנסירת העץ, הוא הנסורת של חרשים, שזה קשר, אבל השאלה מניין לנו. ועוד וסיד וחרסית לבינה ומגופה שקודשן, תמוד לומר וכיסאו, מהמילה וכיסאו אפשר ללמוד את כל הדברים האלו. ורשי מציין בשורה השנייה, תמוד לומר וכיסאו בפני עצמו נדרש הפסוק הזה, המילה הזאת נדרש בפני עצמו, לא, למרות שכתוב וכיסאו באפר, מסתכלים על המילה וכיסאו בפני עצמו, מדלוקטיב ושפח דמו ובאפר ייחסנו, דבי משמע אפר ולא דבר אחר, דלא כתיב כיסוי אלא לבטר אפר, אם היינו כותבים כך. אבל השתה שמה שהמילה וכיסאו מופיע לפני המילה אפר, מדרש וכיסאו בפי נפשי, המילה וכיסאו נדרש בפני עצמו. אז מהמילה הזאת אני מבין שכל החומרים האלו גם קשרים לכיסוי אדם. הגמרא ממשיכה, יכול שאני מרבה אף זבל הגס וכל הגס ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא קודשן, וכמח וסובין ומורסן. סובין, רשי כותב שהנפה קולטת, מורסן קליפה היוצאת כשקודשין במחתשת, חלקים מהחיטה שנתחנה. האם הם קשרים לכיסוי אדם? תמוד לומר באפר. ומה ראית לרבות את אלו להוציא את אלו? על פי איזו מד אתה מחלק בין שתי הקבוצות האלו? אחר שריבה כתוב ומיית מראינו וכיסאו בא לרבות, באפר בא למעט, מרבה אני את אלו שהן מין אפר. ורשי אומר ש התכונה של אפר שאפשר לגדל בו צמחים, אז כל דבר שאפשר לגדל בו צמחים ראוי לכיסוי אדם. הוא מוציא אני את אלו שאין מין אפר, כמח ושחיקת כלי מתכות, הם אינם מוגדרים כאפר. הגמרא שואלת אימה וכיסאו כלל אפר פרט, כלל ופרט אין בכלל על מה שבפרט, אפר אין מידי אחינה לא. כידוע שיש מבנים שונים לפסוקים, ויש לנו מסורת וכללים איך לדרוש פסוקים, ואחד מהכללים האלו אומר לנו שאם יש מילת כלל אחר כך מילת פרט, האפשרות לרבות הוא די מצומצם, ואז אם אנחנו כן נגיד לדרוש את זה ככלל ופרט, אנחנו נשארים עם אפר כן, אבל שום דבר אחר לא, למרות שיש דברים נוספים שמגלים צמחים. אז למה לא דורשים את הפסוק בסגנון כזה? הגמרא עונה, אמר רב מרי משום דהווה כלל הצריך לפרט, וכל הכלל הצריך לפרט אין דנין אותו בכלל ופרט. אז למרות שיש לנו חוקי דרשה, כללים איך לדרוש פסוקים, ואחד מהם הוא כלל ופרט, יש נגיד יוצא מן הכלל, ש הוא כמו אצלנו, שהכלל הוא לא מספיק מובן בלי הפרט. ורשי מסביר, ואנחנו נלמד ביחד את רשי, לראות את ההבדל בין כלל ופרט רגיל, שכן דורשים אותו בצורת כלל ופרט, ואז אנחנו אין בכלל משהו בפרט, בניגוד למקרה שלנו שהוא כלל הצריך לפרט, אז אנחנו לא מוגבלים לדרוש רק כמו הפרט. עכשיו שוב פעם רשי, כלל הצריך לפרט, דלא סגי לי לכלל בלא פרטה. דיאבי כתיב, זאת אומרת, לא מספיק לנו, לא יהיה לנו הבנה מספקת בכלל בלי הפרט הזה. דיאבי כתיב וחיסאו, הווה משמע יכפה לו את הכלי כדי קטני רשע, כמו שחשבנו, ויצטריך אפר להורות שאין כיסוי זה אלא בדבר המתערב ונבלע בו, שהכיסוי של כיסוי אדם הוא רק עם חומר שהאדם עצמו יתערב ויבלע בתוך אותו חומר שאני מכסה בו, כגון אפר וחיוצא בו. אז שוב פעם, הכלל שלנו, המילה וחיסאו, הוא יותר מדי, נגיד, מאורפל או רב משמעות, ולכן המילה באפר בא לכוון אותנו מה הכוונה של וחיסאו. וחידיינין עלי בכלל ופרט, מתי כן אומרים יש לדון בכלל ופרט? היכה דקללה לא משתמה אלא בחד עניינה, בזמן שהכלל הוא כבר מוגבל או מצומצם כבר בהתחלה. זאת אומרת, הוא נשמע רק בחד עניינה, הוא אמר בי מילי טובה, ובתוך אותו חד עניינה היה אפשרות לרבות עוד כמה פרטים, עוד כמה דוגמאות, ודעתי פרט נמאותי כל מילי דקלל, ואז בא הפרט ואומר אל תרבה שום דבר נוסף. אבל אחה דמשתם הכלל לבטרי ענייני, וכאן רשי מחדד את העניין, המילה וחיסאו הוא מראש רחב מדי, נקרא לזה, שהוא משתמע בתרי ענייני. מה זה תרי ענייני? שני כיסויים שאין דומים זה לזה, כגון כיסוי דבר שלם, כגון כלי, כלומר לחסות את אדם בכלי, וכיסוי דבר דק, כגון אפר. אז יש כאן כבר במילה וחיסאו, בלי המילה באפר, שני מסלולים רחבים. זה הכוונה תרי ענייני, כיסוי על ידי דבר שלם, ויש הרבה דוגמאות כאלו, או כיסוי בדבר דק, ויש הרבה דוגמאות כאלו. אז אם זה המצב, תו לא עתי פרטה, הפרט, מה תפקיד הפרט אז? אלא לפרושי כיסוי כמה, זה לא בדבר שלם הוא. אז המטרה של הפרט הוא רק נגיד לכוון אותנו למסלול אחד מתוך אותם שניים, שהכיסוי צריך להיות בדבר דק ולא בדבר שלם, וזהו. ולאו לימותי לגמרי, אבל לשמש כפרט במובן שהזכרנו מוקדם יותר, פרט וכלל, לא, זה לא המטרה של הפרט במקרה כזה. אז אנחנו נחזור לגמרא, ובנקודה האחרונה, למה כן אפשר לרבות עוד חומרים מעבר לאפר עצמו, כל דבר שמגדל צמחים למשל אפשר לרבות, כי אנחנו לא דורשים כאן בסגנון כלל ופרט. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, כללו של רב חיסדא, אין מכסין אלא בדבר שזורעין בו ומצמיח. אנחנו נראה עוד דברים שראויים לכיסוי מכסים בדברים שנקראים עפר, אבל בלי שאינם מגדלים צמחים. הגמרא, דרש רב נחמן רב חיסטה, אין מכסים אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח. וכאן זה בא למעט ארץ מלאכה. כך אומר רש"י. מלאכה לשון מלח, ארץ כזה שהוא לא מגדל בגלל נגיד המליחות, רמת המליחות שבאדמה לא מאפשר גידול צמחים. אבל דבר שכן מגדל צמחים ראוי לחסות בו. אמר רבה אי בורחה. רש"י, הציון בצד בשוליים, יש לנו כוכבית של המדפיס, ושם מובא, כלומר דבר בורות הוא, ובור הוא מי שאומר דבר זה. אז רבה תוקף את הכלל שאמר רב נחמן בר רב חיסטה, ויש כאן נקודה ארוכה. עמלי, וכאן מתחיל הנקודה ארוכה, עמלי רב נחמן בר יצחק, לא להתבלבל, יש כאן שני רב נחמן, רב נחמן שהשמיע את הכלל היה רב נחמן בר רב חיסטה, ואחרי שרבה תקף את הכלל הזה בא רב נחמן בר יצחק ופונה לרבה, מהי ברוכתי? מה כאן הבורות? ענה אמרית ניהלי, אני אמרתי לו את הכלל הזה, הוא אומר, מתנית אמרית ניהלי, ועל בסיס המקור הבא, אמרתי את מה שאמרתי. היה המלך במדבר, ואין לו עפר לחסות. יש לו עוף שהוא שחט, נגיד, במסע שלו במדבר, ואין לו עפר לחסות. שוחק דינר זהב ומכסה, היה מהלך בספינה ואין לו עפר לחסות, שורף תליתו ומכסה, בשלמה שורף תליתו ומכסה, אשכחן אפר דאיקרי עפר, כתוב אצל פרה אדומה, מעפר שריפת החטאת. אז אפר עם א' הוא גם נקרא עפר עם עין, והפסוק בכיסו אדם הוא עפר עם עין וכיסו בעפר. אז אני יכול להבין הקשרות של האפר משריפת תליתו לכיסוי אדם. אלא דינר זהב מנלן, מה המקור שהוא קשר לכיסוי אדם? דינר זהב שנשחק, שנטחן, אמר רבי זרע, ואפרות זהב, לא, הפסוק קורא לזהב במילה אפר. אני רוצה לציין מה שנראה לי כבסיס לטענת רב נחמן בר יצחק מהברייתא שראינו, ראינו אדם הולך במדבר, יש הרבה אדמה מתחת רגליו באדמה, ובכל זאת כתוב אין לו עפר לחסות. מה קרה? כי אותו אדמה שנמצא מתחת רגלי הולכי מדבר הם לא ראויים לגדל צמחים, ומכאן ראה רב נחמן יצחק את הכלל שרק דבר שמגדל בו צמחים ראוי לכיסוי. עכשיו, מה שלא חידדנו, אמרנו את זה קצת ברמז בהקדמה שלנו, יש עוד דברים שלמרות שלא מגדלים צמחים אבל הם נקראים בפסקים, הם נקראים בשם עפר. זה גם מכשיר את החומר לשמש לכיסוי אדם. תנו רבנן, אין מכסים אלא בעפר, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו אפר שקרוי עפר, שנאמר ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, בעצם פרה אדומה. ובית שמאי, מה הם מגיבים? הרי הם לא מאשרים, לא מכשירים שימוש באפר לכיסוי, אבל מה עם הפסוק ששמענו? התשובה, עפר שריפה איקרי, עפר סתמה לא איקרי. הפסוק בכיסוי אדם כתוב וכיסו בעפר, לא עם שם לוואי. ולפי בית שמאי, זה שמצינו אפר שקרוי עפר, זה רק במסגרת מעפר שריפה, וזה לא אפר סתמה, ולכן בית שמאי לא מכשירים. תנה, הוסיפו עליהן, על החומרים הראויים לכיסוי הדם, השיחור הם פחמים קשורים, קטושים, והכחול, ונקרת פיסולין, זה אפר שיוצא כשמנקרים את הריחיים. ויש אומרים אף הזרניך, חומר רש"י מביא מילה לועזי, אז אין לנו מה להוסיף על כך. כעת קטע שהיינו אולי מגדיר את זה כאגדה, הנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים, אנחנו רואים מעוין מימרות של רבה, והפס הכפול מדגיש את הביטוי בשכר שאמר אברהם אבינו וכו'. נראה כמה אמרות של אברהם ומה יש לדרוש משם. אנחנו לא אמרנו בתחילת השיעור, היום אנחנו מתקדמים בדף פי ח', אבל ייתכן שאנחנו נגלוש עד פי ת' עמוד ב' עד סוף הפרק. הגמרא אמר רבה, בשכר שמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות. אנחנו נוסיף פה על פי המשך הגמרא שתי מצוות שיש יש לנו הנאה מעבר לעצם קיום המצווה. זה שאמרנו מעבר לעצם קיום המצווה, זה שיש מושג של הנאה בזה שאתה קיימת מצווה, זה מכניס אותנו לסוגיית האם מצוות להנות ניתנו או לא. כאן הדיון אינו נוגע בדבר הזה, אלא הגמרא תציין מצוות שמעבר לעצם קיום המצווה יש הנאה, תוצאה שמהנה. אנחנו נסביר את זה תוך כדי הגמרא. אז מה עם שתי המצוות? אפר פרה, פרה אדומה, שתודות לאפר הפרה אדם שיתמי מת ניתהר, הוא חווה כעת טהרה. אז החוויה להיטהר הוא הענאה, ועפר סוטה שתודות לשתיית העפר שמעובב במים, הסוטה היא אותה אישה שנחשדה, כמובן בתנאי שהיא, שמתברר שהיא לא עברה עבירה, היא חוזרת לבעלה, והלידות שלה יהיו לידות משופרות כפי שמפורש במסכת סוטה. שואל הגמרא, ולך שובנה מאפר כיסוי הדם, הרי אברהם אבינו אמר ואנוכי אפר ואפר, אפר זה גם מתאים למצוות כיסוי הדם. הגמרא עונה, הטם הכשר מצווה איקה הנא לקה, הנה כתוב הנא לקה, מה הכוונה? הכשר מצווה, אולי להשתמש בהבנה שאמרנו מקודם, קיום מצווה יש לך, אבל איזו הנאה, איזו תוספת הנאה אין, כי גם אם אדם לא מכסה את דם הנשחד, הציפור או החיה, הוא יכול לאכול את הבשר. רש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, הנאה לקה, במצווה זו תוספת הנאה אין, ודבליו כיסוי נמי אבי משטרי בשר, אבל באפר פרה היא כהנאה שמתארו מתומתו, דילב אפר אין לו תארה עולמית, הוא יישאר כתמי מת עם כל המשתמע מכך. יש הגבלות במיוחד באכילת תרומות וקורבנות. אפר סוטה מתיר שלום בין איש לשתו, זה דבר אחד, ונקטע ונזרע זרע, כפי שאמרנו שהלידות יהיו משופרות. ויאמר רבא, חוזרים לגמרא, בשכר שמה אברהם אבינו, אנחנו ממשיכים כעת לדף פ"ט. אם מחוט ועד שרוך נעל. ככה אברהם אבינו אמר למלך סדום אחרי המלחמה בין המלכים, כפי שמסופר בפרשת לך לך. אברהם אבינו אמר, אני לא מתכוון לקחת שום רכוש, שום שלל, והוא התבטא ככה, עם מיכות ויד שרוך נער. שרוך נער זה כמו, זה רש"י אומר, רצועה. אז זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחילת ורצועה של תפילין. ושוב פעם הגמרא מתייחסת לאמרה הזאת והזכייה במצוות כמצוות שיש בהם איזו תוספת הנאה. בשלמה רצועה של תפילין כתיב, כתוב אצל התפילין של ראש. הרצועה של תפילין, רש"י מוסיף מילה יפה, אומר לקשור. לקשור את מה? את התפילין, ובפרט התפילין של ראש. ובתפילין של ראש יש הנאה. מה כתוב? כתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, וזה יגרום לכך שהם יפחדו מאיתנו. ותניא, רב אלעזר הגדול אומר, אלו, מה שכתוב פה, כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, ויראו ממך. זה ככה רש"י מביא בשורה שלישית. אל החוט של תחילת, המצווה המקורית של ציצית, בנוסף לחוטים לבנים היו מוסיפים גם חוט של תחילת. מה הנה יש בדבר הזה? אנחנו נקרא את הגמרא, אבל אנחנו גם נציין שיש כדאיות רבה לעיין ברש"י במסכת סוטה דף יוד זין, דיבור המתחיל שהתחילת. שם יש נגיד תוספת הסבר ממה שיש פה. אז שאלה שוב פעם, מה הנאה יש לנו מחוט של תחילת מהציצית, ובפרט החוט של תחילת? דתניא, רבי מאיר אומר, מה נשתנה תחילת מכל הצבעונים? מה היה מיוחד שהקדוש ברוך הוא בחר בתחילת כדי להשלים מצווה ציצית? בפני שהתחילת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. תכתיב, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. וכתיב, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. רש"י כאן אומר, אני מתייחס לקטע קטן בתוך רש"י, כיווקבנו את זה. רש"י כותב, וכשהקדוש ברוך מסתכל בכיסא הכבוד שלו, נזכר במצווה הזו שהיא כנגד כל המצוות. במסכת סוטה רש"י מדבר על כך שזה מין קבלת פני שכינה. אולי יש מקום להוסיף שבפרשת ציצית שלנו בקריאת שמע, אנחנו רואים שכתוב, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחילת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. והמרשה פה בקטע מביא את הציטוט הזה בפירוש שלו כאן. ומה שאני רציתי להבליט זה כמו שרש"י אומר שבקדוש ברוך, בהסתכלו לקדוש ברוך הוא במצווה זו, היא מצווה שכנגד כל המצוות, גם אנחנו קוראים וזכרתם את כל המצוות בהקשר לתחילת. נחזור לגמרא. אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל. לא רק, זה לא מספיק שאדם גוזל משהו, גוזל להשיב את הגזלה כתוב, מה אם הוא נאכל, הוא לא קיים. אז הדבר הזה הוא קשה, קשה לעשות תשובה, שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו. שנאמר שוב פעם אצל אברהם אבינו והמפגש שלו עם המלך סדום, והוא אמר בלעדיי רק אשר אכלו הנערים. כדאי לעיין במרשה לראות את ההבנה שלו, את ההסבר שלו, איך זה בא לבטא את הרעיון הזה של גזל הנאכל. בכל אופן הרעיון מובן, שקשה לעשות תשובה אם הגזל כבר לא קיים. אמר רב יוחנן, משום רב לזר ברב שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי לזר בנו של רבי יוסי הגליל בהגדה, עשה אוזנך אוזניך כעפר חסד. ואנחנו נראה הסבר שלו, התייחסות שלו בגמרא. הפסוק אומר לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי המעט אתם מכל העמים. הכותרת שאנחנו נתנו לקטע הזה בשוליים, הנושא, גדולי עמנו היו ענוותנים, אברהם, משה, אהרון, דוד, בניגוד לגדולי אומות העולם שהיו גאוותנים. שוב פעם הפסוק בספר דברים, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי המעט אתם מכל העמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חשקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם, ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי, ואנוכי עפר ואפר. למשה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? לדוד אמר, ואנוכי תולד ולא איש, אבל עובדי כוכבים אינן כן. נתתי גדולה לנמרוד, אמר, הבא נבנה לנו עיר. לפרעה אמר, מי השם? לסנחריב אמר, מי בכל אלוהי הארצות וכו'. לנבוכדנצר אמר, עלד על במותי אב. לחירם מלך צור אמר, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. רש"י, מושב אלוהים ישבתי, שבנה לו שבעה רקיעים של נחושת ועלה וישב עליהם. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא הרחבנו ההסבר על הציטוטים האלו, כל אחד יכול לפתוח את התנ"ך, לראות את הפסוקים והקונטקסט, אבל מספיק כעת במסגרת השיעור שלנו לציין שכל אלו היו גאוותנים ובאו לידי ביטוי בציטוטים שקראנו. יש כאן סימון חדש, פס כפול, ובשוליים כתבנו מימרות של רבה ויתמה רבי יוחנן. אמר רבה ויתמה רבי יוחנן, גדול שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם, דילו באברהם כתיב ואנוכי עפר ואפר, ואילו במשה ואהרון כתיב אנחנו מה. מה זאת אומרת עפר ואפר? יש לזה שימוש, אמנם הוא דבר זול, ובזה שאברהם התבטא בצורה כזאת זה בוודאי ביטוי של ענווה, אבל משה ואהרון הסתכלו על עצמם ככלום, ואנחנו מה. ואמר רב אביתם רב יוחנן, אין העולם מתקיים, ואנחנו הבלטנו את הביטוי הזה גם עם הצורה שאנחנו מכנים הרגש פה ועוד כמה שורות, אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרון, תיבח ואנחנו מה, וכתיב אתם תעולה ארץ על בלי מה. הארץ, העולם מושתת על מה, וזה משה ואהרון. אמר רבי אלעזר, אין הלא מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. רבי יבור אמר, מי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר ומתחת זרועות עולם. מי ששם את עצמו מתחת, הוא כאילו מחזיק את העולם. רש"י, ומתחת, מי שנדרס תחת הכל, הוא זרועות עולם. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יצחק, מה דכתיב? האומנם אלם צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם. זה רש"י כותב, האומנם אילם, אומנות יפה היא האילום. שואלת הגמרא, יכול אף לדברי תורה, שלא ידבר דברי תורה? תמיד לומר, צדק תדברון. צדק זה התורה. יכול יגיס דעתו, אם הוא כבר יכול לדבר דברי תורה ולהעות את היכולות שלו בזה, האם זה סיבה להתגאות? תמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם. רש"י כותב, מישרים כמישור ארץ חלקה שנוחה להידרס. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו כיסוי הדם על ידי אפר עיר הנידחת. מצוות לאו להנות ניתנו. אולי נציין רק שאפר עיר הנידחת זה האפר אחרי ששורפים את כל תכולת העיר, ועיר הנידחת ותכולתו הם אסורים בהנאה. האם אפשר להשתמש באותו אפר לכיסוי הדם? אנחנו נזכיר את המושג, הזכרנו את זה מוקדם יותר, מצוות לאו להנות ניתנו. יש בזה השלכות לגבי לולב ושופר של עבודה זרה. אפר עיר הנידחת. אמר רבי זעירה ויתמה רבה בר יומיה, מכסים, כוונה כיסוי הדם, באפר עיר הנידחת. בשלב הזה אנחנו הסהב אמינה, מה זה אפר עיר הנידחת? אפר שריפתה. אמרנו מקודם שהתורה מצווה שעיר הנידחת, עיר שעבדו בו עבודה זרה, אוספים את את התכולה שלה ושורפים. זה הכוונה פה, האפר, השריפה של עיר הנידחת. הגמרא שואלת, הרבי זעירא ואמר, איסורי הנאה הוא? אמר זעירי, לא נצריך אלא לאפר אפרה. באמת אי אפשר להשתמש באפר עצמו, אבל האדמה של העיר הנידחת, שאתה כדי להשתמש בו אתה צריך לחפור באדמה ולהשתמש באותו אפר, זה הכוונה של המימרה של רבי זעירה, שמכסים באפר עיר הנידחת, לא האפר אלא אפר אפרה. תכתיב, ועל מה ההתר הזה מתבסס? על הדבר הבא, מה שכתוב בתורה בעניין עיר הנידחת, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת. כפכבנו שני מילים פה בפסוק, תקבוץ ושרפת. מה לומדים מכאן? מה בעצם אסור? אסור בהנאה? מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה, זה אסור בהנאה. יצא זה, אבל זה בא למעט את המקרה של אפר, אפר קרקעה שמחוסר, שכדי להגיע אליו צריכים תלישה, כלומר לחפור, ואז קביצה ושריפה, והתורה לא מצווה על כך. אז לפי זעירי יוצא שאפר עיר הנידחת עצמו, האפר שבא מהשריפה,
באמת יהיה אסור. למה? כי
אתה תקיים בזה מצווה, ועצם קיום המצווה נחשב הנאה, ואסור להנות מעיר הנידחת. רבה יש לו גישה אחרת. הוא אומר, תשתמש באפר עצמו. מה תגיד? אסור להנות מעיר הנידחת? מצוות לאו להנות ניתנו. זה שאתה מקיים מצווה לא נחשב הנאה, ולכן מותר לחסות באפר עצמו של עיר הנידחת לפי רבה. יתיב רבינה וכמה לה להשמיתה. איתיבי רב רחומי לרבינה. אז רבינה השמיע את הלימוד הזה, ורב רחומי מעלה קושיה. אנחנו הבלטנו במשולשים את המצוות שופר, ועוד כמה שורות תראו לולב. שופר של עבודת כוכבים, גם עבודת כוכבים, עבודה זרה, אסור בהנאה. אז אם היה שופר שהיה קשור לפסל, לא יתקע בו. מה אליו? אם תקע, לא יצא. אז איך אתה יכול לומר לי שאפשר לקיים מצווה כיסוי אדם עם דבר שעשו בהנאה? הגמונה, לא. מה שכתוב פה, לא יתקע בו. אם תקע, יצא. יצא, אתה כן יוצא חובת המצווה. אז מה זה שכתוב פה לא יתקע בו? זה לכתחילה לא לתקוע בו. כך רשי אומר בסוף הפירוש שלו, אומר לא, אם תקע, יצא. דלף הנאה היא, כאילו קיום המצווה לא נחשב הנאה, ולכתחילה מיד לא יתקע משום דמייס. מאוס, אתה משתמש במשהו שהיה קשור לעבוד הזרה. נמשיך עם עוד קושיה. לולב של עבוד הכוכבים לא ייטול, מי לב? אם נטל, לא יצא. אז איך אתה אומר שאפשר לקיים מצוות כיסוי אדם עם דבר שעשו בנה כאן שהוא לולב של עבודה זרה, לא ייטול, ואם נטלת לכאורה לא יצא? כלומר, לא, אם נטל יצא. שואל את הגמרא והתניא, ויש ברייתא שאומר תקע לא יצא, נטל לא יצא, תקע בשופר של עבודה זרה לא יצא, ונטל לולב של עבודה זרה לא יצא. אמר רבשי, הכי אשתה. באמת, לפי הברייתא, אתה לא יוצא בכלל בשופר תלולה, בניגוד לתשובות שנתנו מקודם. לא, אתה לא יוצא בכלל. ובכל זאת, זה לא מהווה בעיה או פרחה או קושיה לשימוש באפר עיר הנידחת לכיסוי אדם. כי עדיין יש שוני גדול. האדם ממשיך הגמרא בשופר ולולב, ואנחנו ממשיכים לדף פ"ט עמוד ב', שיעורה בעינן. הגמרות מלמדות על שיעור שצריך להיות בשופר. רש"י מציין את השיעורים האלו, השיעור שצריך להיות בלולב. והגמרא אומרת, ועבודת כוכבים כיתותי מחתת שיעורה. המצווה או החובה שלנו כלפי פסלים, דברים שנעבדו בתור עבודה זרה, זה לקטט אותם, לטחון אותם ולשרוף אותם. וההלכה מסתכלת על דבר שיש לו, יש חובה לעשות כך, כל העומד לשרף כשרוף דמי, הוא כאילו אינו. אז איך אתה יכול להשתמש בשופר שהוא נחשב כבר נתחן ונשרף, הוא לא קיים בזמן שיש צורך לשופר עם שיעור? אין לו שיעור משום ההסתכלות ההלכתי שלנו כלפי דברים שחובה לשרוף אותם. אחא, בניין עפר לכיסוי אדם, קומה דמחתת, מה לי לכיסוי? כל משהו תחון יותר הוא דף יותר טוב לכיסוי אדם. ולכן אפר של בעיר הנידחת שהוא פשוט נתחן לגמרי, הוא דווקא טוב להשתמש ועכשיו מבחינת קיום המצווה אמרנו לפי רבה מצוות לאו להנות ניתנו כך רשי בסוף הפירוש שלו למעלה אומר וכבכבנו את השורות אבל הכה בעניין כיסוי אדם כמה דסרף ומכתת מה לי לכיסוי משום הנאה לקה במצוות לאו להנות ניתנו אז אין בעיה של הנאה מעיר הנידחת שאסור בהנאה כי אין כאן הנאה בזה שאתה מקיים מצווה הכל טוב ויפה אבל זה לא מוגדר באופן הלכתי כהנאה ובזה אנחנו בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק שישי פרק כיסוי אדם ובעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם תחילת פרק גילה נשא פרק שביעי של מסכת חולין עד כאן שיעורנו להיום